Okay. דקה, מישהו שומע אותם?
כן, כן.
אפשר לקבל?
מה, אתה כותב?
כן. אוקיי, אוקיי. אבל אז זה באמת, זה מאוד פתח, באמת, אנשים מבוגרים, זה איך שהם מאוד נוח בשל משפחה, זה אמהות עם ילדים, אז בזמן העבר הוא להיות איזשהו שניים ראשי ילדים קטנים בבית, נשים ורבע שעות, זה באמת היה לא פשוט. אז זה באמת היתר התרווח והתרחב. אבל באמת היתר הוא מאוד בעייתי, כמו שקורה עכשיו. כן, אז מה היתר המבוסס? יש סוגיה בשבת וערבין שנקרא עתי רבים. אוקיי, אז קודם כל יש
מה זה?
על היתר תלתול בערים.
אמרת
שיהיה מקצה במילה בסדר. זה גם בשבוע הבא, לא
הספחתי.
אוקיי, אז היתר תלתול בערים, על מה שמכונה בחייה מעירוב. שכונה בתוכו עירוב, אבל זה בעצם דבר יחסית הצדדי, דבר שהוא נכון. אוקיי, אז מה זה מבוסס? אז יש דין אחד, יש שתי סוגיות שעתי רבים ומבטלים מחצתה. שבעצם מה שזה אומר, שלא ניתן להקים צורת הפתח מסביב לדבר שהוגדר כשתו רבים דרעת. אם יש דבר שהוגדר כבשיטו רבים דרייטה, אז הוא רק ניתר בגדרות ממש, והוא לא ניתר בצורת הפתח. זה בעיה אחת. אז באמת, עוד כאן נכנסים לגדר מה זה הגדרת רשות הרבים. שנית, יש בעיה נוספת בתקיפות של צורת הפתח. מה הכיף היתר שלו? בנוסף, יש בעיות מסוימות של אם זה חצרות, אולי נגיע לזה, אולי לא נגיע לזה. אוקיי, עתי רבים ובטלים בחצתה. אז מה זה אומר? זה בעצם שאי אפשר להקיף שתי רבים רק בצורות הפתח. אז מה ההגדרת שתי רבים? אז כאן יש חידוש מאוד גדול של רש"י, ובאמת הוא מומץ על ידי הרבה ראשונים, ממש הסימנים שלא מקבלים אותו, שיוצרים 60 ריבו, יש סתירה בין שתי סוגיות, המדבר הוא שתי רבים, או הוא רשות היחיד, או הוא קרמלט, וכאן נגמרה העונה, כאן בזמן שישראל במדבר, כאן שאין ישראל במדבר. מה באמת הפיצור הזה? אז רש"י אומר, בזמן שישראל במדבר, שיש שם 60 ריבו, זה נחשב לשתי רבים. כי יש לזה סתם, והמדבר הוא מקום שומם וריק, אז זה כמה. הרמב"ם, מבחינת הפרדוקסלית, אומר בדיוק ההפך. הוא חושב שמדברות זה באמת בשתי רבים, בגלל שזה פתוח, שאפשר ללכת שם חופשי. כשהיה בני ישראל במדבר, אז היו מתפללים בכל מיני אנשים שמסתובבים שם, ואז כנראה זה כאן. אני פעם ציינתי שאולי זה באמת בא מתפיסות איזשהו מקום גיאוגרפי שונה, שאצל אירופאים המדבר היה מקום שגופים אותם לחצייה, שאנשים הלכו למדבר ומתו שם, והערבים איך שהם ידעו לחצות מדברות. זה באמת. זה מה שהניע את כל המפעל של החיפוש אחרי הדרך להודו וסין, כדי שהרוחמים יצטרכו לשלם לערבים. שהערבים היו הולכים שיירות, דרך המדברות, והיו כמובן מביאים המון כסף, אז באמת חיפשו איזושהי דרך אחרת. אוקיי, אז זה דבר קטן, שזה מעניין, שבאמת הרמב"ם רואה מדבר, הוא רואה מקום שפתוח שאפשר ללכת בו, ואז הוא פותח זה שהוא פשוט הרבים, בעצם לא צריך להיות מקום מקום שמיועד שרבים יוכלו לעבור שם, לא שרבים יוכלו שם. לפי רש"י זה באמת, זה מאוד מאוד שונה, פשוט הרבים זה מקום שממש עוברים שם. עכשיו, משנת יעקב הרבה להקשות כל מיני שאלות על הרש"י הזה. למשל, בתוך רש"י יש כמה סגנונות או דגשים שונים איך בדיוק להבין את זה. והדברים העלו בו על ידי החולים, כל שנה, האחרון המאוד מפורסם, היה רצון להקים עירוב בברוקלין, ברוקלין זה איזשהו רובע של ניו יורק, אבל יש איזשהו 3 מיליון אנשים שם. אין שום כביש שיש שם, כנראה. אני גם כן, כי אני גדלתי ברובע אחר, בקווינס, ואז ממש כשחזרתי מארץ, בגלל שזה היה בשנה זה היה, אז נגיד שבעים ושמונה, משהו כזה, תחשוב מה נכת, אז התחילו לדבר על העירוב, וניגשתי לרב, ויש שם באמת כביש מרכזי. ושאלתי אותו, האם שם אין 60 ריבוע? והוא אומר, לא, הם בדקו במשרד התחבורה שם, ועוברים שם רק 300,000 אנשים. אני ממש נדהמתי, כאילו, לא, הרב היה אדם מכובד, וזה, אני ממש נדהמתי שיש איזשהו נפקמין, חשבתי 600, אני יודעת שיטת הרש"י, וחשבתי, זה מדובר במסות אנשים צריכים, 600,000 איש ו-500,000, לא יודע מה הגבול, אבל אני אומר לי ש300,000 זה מסה של אנשים שעוברים כל יום. ואז בדקתי, ובאמת יש הרבה אחרונים שבאמת מדברים על 600 ממש, שאין פה איזשהו מספרים גלובליים, אבל ממש 600,000 איש. יש אפילו אחרונים שטוענים שזה כמובן 600,000, זה רק הגברים, אז הם נספרים, אולי רק יהודים נספרים, וגם כן אולי המגבלה הכי גדולה שרב משה פיינשטיין כתב תשובה על ברוקלין, הוא פיקפק בזה, מה זה אומר 600,000 איש? האם זאת אומרת כמו שמישהו יושב שם, פעם ראיתי מושכים בחוץ וסופרים את המכוניות, ממש צריכים לספור, או שזה עומד לשוט 600,000 איש? אז אם יש כביש אחד ש... אני יודע, יש כביש 6. אז בסדר, לא נוסע, אני לא יודע כמה אנשים נוסעים בכביש 6 כל יום, אבל זה עומד לרשות 600,000 איש. מדי פעם אני נוסע שם ואני יכול לנסוע שם, ובואו נניח שיש 600,000 איש שנוסעים שם פעם בחודש, פעם בשבוע. שזה אמור להיות מספיק, או שאני צריך ממש נוכחות של 600,000 איש בכל רגע נתון, ברגע יום סדר. כמובן, אם לוקחים והדברים האלו חשובים גם כן להתק, כלומר אם ניקח את ההגדרה המצומצמת שממש 600,000 איש שעוברים שם נגיד כל יום, או שיש ימים שיש 600,000 איש, בעצם עם רשות הרבים זה כמו איראני דחן. בן סורר דחן יש מחלוקת. זה כמו בן סורר מורה. כלומר, זה כמעט, כמובן, בעולם העתיק, זה כמעט, זה לא טוב בתנאי המדבר, אבל אני חושבים שהסטריון חושבים שבירושלים היה 30,000 בסיס בית שני. אז המשלין יעקב שואל כל מיני שאלות שרואים שזה לא בדיוק מדויק, נגיד. גזרו לבטל שופר. למה השם התעלתנו על הרבה פשוט רבים? איזה משתרבב הם היו מוצאים כדי להתפטר שם. והוא מצביע כל מיני גמורים, זה היה אחד מהדגמות המאוד מאוחרות. הוא מאוד מאוד מתקשה לקבל את זה. אז מבחינה מסוימת יש פה איזשהו גמישות ואיזשהו שוני בין הדעות השונות. וכאן, בכל מיני, אם ניקח ההגדרה הכי רחבה של רש"י, זה כמובן מתאים מאוד לסיכוי שזה נכון. אם זה באמת לא, זה לא רק, נגיד אם ניקח את ההגדרה היותר רחבה שזה עומד לשוק 600 אלף איש, שיש בו איזשהו כביש ש 600 אלף איש רואים בו כנתיב תחבורה חשוב לחייהם, משהו כזה, אז זה איך שהיה יותר אפשרי. אם באמת נדרוש 600 אנשים בכל רגע נתון, זה באמת נשמע נשמע מאוד מאוד מוזר. אז זה המחלוקת, בגלל זה מחלוקת רש"י ורמב"ם, יש ביאור הלכה ארוך שמנסה לספור מי נגד מי, יש רוב כמו הדעה הזאת, אין רוב. זה אחת מהבעיות המרכזיות של המעשה. עוד גדר שניסו ללכת אולי שלא לגמרי ברור, זה מה שנקרא מפולש משער לשער. שהוא גם כן לא לגמרי פשוט, אבל זה גם כן אפשרי, וגם כן מישהו מרכה שיש לו מאמר מאוד רחב ומצוין על כל הבעיות שלו, זה במשך מנחם, אתה צריך לדעת איפה זה, באיזה חלק, אבל זה על עירוב של מנהטן, זה באמת עבודה מקיפה ביותר על כל הבעיות. עירוב, הוא עצמו תומך בעירוב, וגם כן, עירוב במנהטן, גם כן הוא מדבר בכל מיני בעיות מעניינות, אבל מעבר לשם, שם באמת, יש כמעט כבישים שיש שם 600 אלף איש. אז כאן יש פה דרישה לפעמים שתהיה כמו אתם רואים את אתם זוכרים את הספס בפרדו בירושלים בעתיקה, אז שם באמת זה כך באמת בנו ערים רומיות שהיה שתי כבישים, יש שם הספס מאוד יפה ובאמת היה כבישים שמפורשים שעה לשעה. עכשיו, גם בנקודה הזאת יש כאן קצת אי בהירות מה בדיוק הדרישה, וכאן ניתן לדבר על שני דברים שונים. ניתן לדבר על דרישה אחת שאם זה לא מפולש, בואו נגיד זה חסום כאן, ואנשים צריכים לקחת איזשהו כדי הזימת התנועה, אז צריכים ללכת מכאן ואז לפנות שמאל. אז ניתן לדבר על שתי בעיות שונות. ניתן לדבר שכאן זה בעצם לא לגמרי פתוח. זאת אומרת, אם נסתכל, מי שמסתכל בכל מקום על הכביש, הוא יהיה מוקף שלושה רוחות. אז נכון, זה פתוח כאן וזה פתוח למטה, אבל במובן מסוים זה נחשב לחלל סגור. כלומר, ברגע, אם זה פתוח כאן בשני הצדדים, אז אדם כאן רק, יש רק שתי מחיצות, אחד ימין ואחד שמאל. הדבר אחר שניתן לדון בו, שאני חושב שהוא יותר סביר, שזה על גבי איזושהי זרימת תנועה. ואנחנו מינית יהיה, מה אם יהיה לנו מפורש משער לשער, שבאמת לא צריכים לפנות, אבל צריכים להטות קצת. זאת אומרת, יש פה איזשהו כפי שהוא מוכר. אז הזרימה היא פחות או יותר חופשית, כלומר יש כאן כפי שחוצה את העיר. כאן באמת יש כפי שהם כאלו שחוצים את העיר ברגע, איזה פעם
רחוב יפו שאפשר, שמתקשר דרך חבל, כמו שנוסעים פחות או יותר נוסעים ישר. כלומר, יש פה איזשהו עיקור, ומי שעומד בצד זה לא יכול לראות את הפתח מצד שני, אבל יש זרימה של הכביש. אז זה גם כן שאלה, מה בדיוק הגדר של המפור... אם יש תושה כזאת ואם יש, זה מפורש בשער ושער. יש עוד הרשב"א ובאירי מאוד מאוד מעניינים, והם אומרים שבעצם המשנה הרייטה של ארבע רשיות דיבר על שני סוגים של רשות, של רשות הרבים, ואחד זה סרטיה, אחד זה פלטיה. האמת היא שהם רואים את זה, אז באמת בירושלמי זה סטרטיה, ופלטיה זה באמת הפלאזה,
יווניות, לטיניות, ובאמת עכשיו כמעט בכל שפות זה קיים. פלאזה זה פלייס. מה זה פלאזה? זה רחבה.
אז
הרעש
מעלים פלטיה שהיא באמת מאוד סבירה, הוא אומר הדין של הקפת לחיצות, גם אם הן לחיצות גמורות, זה רק תקף דבר שהוא כביש. הדבר עם רשות הרבים בגלל שהוא פלטיה, אז אם יש לי אצטדיון כדורגל ל-100,000 איש, בגלל שהוא מוקף בחיצות, זה לא רשות הרבים? לא, אם זה לא כביש אם זה מוקף בחיצות. אבל אם יש אזור שעד הרבה, המחיצות באות כדי להגביר את השימוש של הרבים, כדי שלא יהיה רוחל, כדי שהכדור לא יאבדו את הכדור. אז זה שאלה אחרת. ואז בעצם המחיצות בכלל לא מפקיעות, אפילו אם יש דרך מהמקרים. קש טוען, אם הם נעשה לצפות שכל הראשונים פולקים עליו, וחושבים שהדין של מחיצות זה דבר, זה תמיד מגדיר את רשות היחיד. אבל זו טענה מצד עצמך מאוד מאוד מעניינת, גם היחס בין מחיצות, המחיצות לזה. זה הסיפור עכשיו. לגבי התקיפות של בצורת הפתח, הבעלי תוספות חשבו שבצורת הפתח זה בעצם מקיף לגמרי. כלומר, זה עושה, זה אפשר לבנות גם סוכה, גם מחיצה בכליים, מה מכל דבר, בית רק מצורת הפתח. אוקיי, כלומר, מה זה צורת... ברמב״ם זה נשמע הרבה יותר מצומצם. משתמע ברמב״ם שזה באחד משני מקרים, או כלומר, שזה בעצם רק במצב שיש לי עומד מרובע, והבעיה והבעיה רק בפרצה יותר מעשר. וזה באמת מאוד מובן, כלומר, אני לא בונה בית אך רק מדלתות. הדין נאמר שאם יש לי מקום שהוא פחות יותר מוקף, ויש לי איזשהו שרצה שפוגע, אז כאן אני אומר, אז כאן אני מגדיר את זה כדאי. אז המקום הוא מקום כניסה. איך אני יכול להגדיר במקום כניסה? אוקיי, אם אני בונה דבר שהוא יכול להיות דלת, אז זה יספיק.
אוקיי,
זה מאוד סביר, והם גם כן מגייסים, יש התוספות מעצמם הגיש שיש כאן בעיה, יש סוגיה מפורסמת של פסי בירעון, התקינו שתהיה לעשות מחיצות בפינות, וזה יתיר הטלטול מהבן. זה מה שנקרא יותר של פסי בירעון. אז כאן הראש והראשון המחרים שאומרים, למה לא בנו צורת הפתח? אם צורת הפתח על הרבה מחיצות, למה לא בנו צורת הפתח? גם כן, יש עוד דוגמה של התירו במחנה לבוד. שבאמת אם יש, נגיד, התירו לעשות מחיצות גם כן שכל אחד, ומחבלים, שכל אחד זה פחות משלושה טפחים. שאלו גם כן שם, למה לא לעשות חוט אחד ומעלה של צורת הפתח? לגבי גמלים, אז הם, הראש אומר, בגלל גמלים גבוהים, קשה לעשות צורת הפתח. אז זה קצת דוחק, ובאמת, דרך הפשוטה, בין לבין לפי הרמב"ם, שאי אפשר לעשות צורת הפתח בכל הרב ורחוב, וגם כי מצד הסברה זה מאוד מאוד, מאוד מאוד הגיוני. אוקיי, אז זה פחות או יותר הבעיות כאן. גם כן, העלו בעיות, יש לי הצעות בראשונים לגבי הצורת הפתח, והדין הבסיסי של צורת הפתח, נראה בהמשך מה החשיבות של זה כאן ומכאן, כאן ומכאן, כאן על בצע. כלומר, וכאן החבר'ה הראשונים פרשו דרשו, האמת היא שכאן זה לא כל כך ברור גם מברמב"ם, שאם שצריכים, נגיד אם יש לי קנה שהקנה מהחוט מעל ילך ממש מעל הזה, לא מהצד, שלא יהיה מקובל הצד. אם יש לי, נגיד אם זה העמוד, הקנה מכאן, שהחוט ילך ממש מעל זה, ולא יתקבל לצדדים. זה מאוד חשוב, והיה ניסיון באמת להשתמש במבנים, במיוחד בחוץ לארץ, במבנים קיימים. בארץ לפעמים מחמירים, באמת בונים ממש עמודים מיוחדים לזה, אבל אז אין כל כך בעיה ואתה מחבר חוט למעלה. אבל כשרוצים, נגיד, ורצו להסתמך על עמודי טלפון או עמודי חשמל שכבר קיימים, אז זה הפך להיות בעיה שלפעמים מחברים את זה לצד העמוד. כדי לפתור את הבעיה הזאת, גם כדי, יש מקומות כלשהו שגם כן עשו את זה, אני לא יודע, כשלמדו דף יום בערב, אני זכרתי את הקבוצה שלנו של סיור לימודים או הנהל העירוב, אז היו כאן מקומות שזה היה קיים, שהם נעצר. כדי לפתור את הבעיה הזאת, יש איזשהו פתרון מאוד מעניין שהוא כרגע, אבל האמת היא שזה גם כן לא פשוט, שליד אותו עמוד שמים חבית שהוא בגובה של עשרה טפחים, ואז בונים אגורס. שזה כאילו המחיצה עולה על הרקיד. אז שמים, כשזה מהצד, אז שמים איזשהו חבית כאן של עשרה טפחים, ואז מניחים שאז החוט עובר על זה. זה מאוד מאוד בעייתי, וזה קשור עם השאלה אחרת, האם דומן זה קצת משהו אחר לגבי גורסק. מה אני רואה כגורסק? אני באמת רואה שמחיצה ממש כאילו הוא ממש עולה, וגם כן אם הדין של צורת הפתח זה איזושהי צורה של דלת, האם הוא דלת על ידי גורסק? זה נשמע נשמע קצת מוזר, אבל יש אחרונים שבאמת תראו את זה, כי יש כמובן ויכוח וזה לא גם פשוט. ברמב"ם האמת היא שכאן הם יצא לא כך בולט, אמנם הראשונים אחרים קיבלו את זה ויש בעיה קצת בפסיקה בנקודה הזו. אני חושב שפחות או יותר מחמירים בזה, מניחים שצריכים כאן על דעיהם ממש. יש גם כן בעיה במניחים, וזה מה שאני קורא פתחי שמי, שהחוט העליון זה לא צריך להיות חזק, אבל צריך להיות ישר. כמה ישר, כאילו כל חוט, כאילו, זה אפילו חתיכת עץ, כובד, יש אנשים מדפים בבית, אז הם משנים, מקבלים איזשהו בטר. אז גם כן, יש איזשהו קרש מאוד ארוך, וגם כן, נראה, זה לא נראה, אם זה צריך להיות טפח, שלושה טפחים, זה כל משהו, זה גם כן מהווה איזושהי נקודת תרופה. אוקיי, אוקיי, בנוסף יש כמה שאלות לגבי התקפות של החוזק של העמודים, עד כמה צריכים להיות חזקים, וזה לפעמים זה בעיה בצבא, ואיזשהו חוץ לא כל כך בעיה, אם עונים עירוב כמו שצריך, אז אפשר לנסד את ה... אפשר ככה, ככה בדיוק, במיוחד משתמשים בעמודי טלפון או חשמל, אז בדרך כלל החוזק של הקנים האלו לא עומדות במשטר. אוקיי, אז זה פחות או יותר הבעיות הרציניות. יש עוד כמה... אוקיי, בתוך כל עירוב יש מה שנקרא עירובי חצרות. מה באמת הדין של עירובי חצרות? מה הדין של עירובי חצרות? שבאמת כשיש חצר שמשותף לכמה אנשים, אז למרות שזה גם מוקף במחיצה. דרך אגב, באזורים הרריים, באמת יש עוד תמיכה או יש עוד אפשרות לבנות עירוב, או להסתמך על חלקים מסוימים של עירוב, זה המדרונות הטבעיים. זה מאוד מאוד, כמובן, בכל השפות, פעם הלכתי וזה כמעט אפשר לדון בכל מקום, וזה צריך להיות ירידה של 10 טפחים. לפחות בחלק מהמקרים שזה צריך לרדת 10 טפחים באב העמוד. אז אם יש איזשהו גדר או מדרון שזה כמו שיורד 10 טפחים בארבע אמות, אז זה גם כן המקום שעל זה נחשב מרשות היחיד. אז כאן גם כן יש הרבה מקומות שיש פה איזשהו בירושלים, בצפת, דברים כאלו באמת יש להם כמעט עירוב פחות או יותר טבעי, פה ושם, או לפחות באזורים מסוימים, באזורים הררים, הרבה סלעים, שלפעמים קשה לבנות שם מוטות כאלו, אז זה יותר קל, אוקיי? אז יותר קל להסתמך על חוק. בעיות נוספות שברמה מיומנה זה באמת באיזו של עירוב, האמת היא שהפרטים האלו באמת קשים, ובגדול הדין הוא כך שבאמת גם מקום שחצר של מספר אנשים, נגיד איזשהו מקום משותף של מספר אנשים, אז בעצם מי דורא את זה רשות היחיד, אבל כיוון חברים שם הרבה שמשתמשים בו שיחשבו שזה רשות הרבים, מילה תקנו, אז מילה עשו את זה בצפצור, אבל נתנו את זה תיקון של עירוב חצרות, ולעשות איזשהו היכר
שזה אכן משותף לכולם, זה כאילו רק שכולנו חמולה אחת, משתמשים באזור אחד ביחד, וזה שמים
איזשהו חבילות מצות או איזשהו אוכל, בדרך כלל ומזכים את זה לכולם. האמת היא שכולם, מעיקר הדין, כולם צריכים להיות בעלים על זה.
אז כאן נראה, השאלה מה קורה בעיר גדולה, אתה, אין, זה לא מעשי באמת ללכת אחרי כל איש ואיש.
אז כאן יש שתי אופציות. אופציה אחת זה זכן. הבעיה עם זכן זה באמת שתי בעיות.
בחוץ לארץ יש אנשים, אני מניח שזה מצב זה קיים בארץ גם כן, יש אנשים שמתנגדים לעירוב. בעירוב ברוקלין זה היה טירוף, היו, זה היה ממש אלימות, זה לא יומן, אנשים שהתנגדו בעירוב, ממש. יש לי קרוב משפחה שאביו היה מאוד מורחב, היה מקבל טלפונים בלילה מאיומים, זה היה הסיפור. אז לחשוב, אני לא מצליק את האנשים האלה, אבל להגיד שאז זה בנוי על זכן זה קצת בעייתי. גם כן לפעמים זה היה שהוא התנגדות חרדית לעירוב. יש גם כן לפעמים קבוצות אחרות של אנשים מהאזור שגם כן לא... לא נוח להם יהודים דתיים באזור, יותר מדי יהודים דתיים, תמיד יש, כמעט בכל מקום יש איזושהי התנגדות מסוימת לעירוב. אז קשה קצת לדבר על זכן. יש איזושהי הצעה אחרת, שאם יש לאדם אחד דריסת רגל בכל מקום, אז הוא יכול, כאילו, הוא מוסק. בגלל שהוא מוסמך להיכנס לכל מקום, אז הוא משתף, אז רק צריכים הסכמתו. וממילא היה, באירופה היו איזשהו, התפתח כמה תשובות בנידון, שאם השוטר של העיר או השר של העיר בעצם יכול לקוף את כולם, ואז רק צריכים את ההסכם שלו, ואפשר לדלג כאילו מעל הראש של כל האנשים האלה. יש כמה שפקפקו האם במדינה דמוקרטית זה נכון, שבאמת לא יכול לפרוץ בבית של כל אחד, הוא צריך אישור, צריך זה.
זה
כמה בארצות הברית
שמשתמשים they use the fire marshal.
כן.
כי הוא רשאי להיכנס לכל בית
של כל אחד. רק הקבעי. כן, אבל זה... טוב, אני מודע, זה קצת, זה לא פשוט, כלומר הוא יכול בתנאים מסוימים, זה לא איזשהו למען ביטחון הציבור, לא יכול לפרוץ אם האינטרנט שלו נפל והוא רוצה לגלוש. אז זה לא בדיוק שיש לו רשות, יש לו, אוקיי, אני יודע, כן, מסתמכים על זה. האמת היא שהדין הזה הוא בעיקר דרבנן, אבל בכל זאת זה קצת בעייתי. גם כן, גבי זכן יש בעיה אחרת, שאנשים שלא מודים בעירוב, גם כן אי אפשר לערב עליהם, ועושים את הכל ולא מתירים. וגם כן, בתוך עיר, אז יש אנשים דבונני, גם כן כאלו שלא מודים בעירוב, שזה הופך להיות בעיה. אוקיי, אז פה, זה פחות או יותר הבעיות. אוקיי, בסדר, אז בואו רק נחזור על הבעיות השונות, פחות או יותר, כמובן. רק עוד בעיה שהוזכר, זה באמת, שמעתי שבלב הבסקאים היו מאוד מוטרדים מזה. יש דין של בית סתיים שלא הוקף לדירה, שזה גם כן איזשהו אזור של פרדסים או משהו שלא, שגם כן דומה יותר, האמת היא שזה לפי רש"י יותר דומה לקרמלית, אבל היא אומרת שיותר דומה לרשות הרבים, שזה גם כן אי אפשר לערב בו, וגם יש מחיצות, אם זה הוקף בצורה טבעית אז זה נחשב ללא הוקף לדירה. אז כאן יש בעיה מסוימת איך אני מסתכל על ברוב בארץ יש פה ושם ערים שיש להם איזשהו פרדסים באמצע העיר. בארצות הברית הדבר הזה כמעט לא קיים. מה שכן קיים זה גינות ציבוריות. אז שם מתפתח דיון האם באמת מתעלים בהם, האם זה כמו פרדס או זה כמו גינה. אני דווקא חושב שיש סיכויים רבים שזה כמו גינה, אבל גם בזה יש דיונים באחרונים איך להתייחס למצב המודרני, האם זה באמת בית סתיים שלא הוקף לדירה או לא. אז בעצם יש לנו כמה בעיות, אם באמת נסכם, יש בעיות עיקריות לגבי הגדרת רשות הרבים, וכאן זה הבעיה השנייה לגבי היקף הדין והתקיפות של צורת הפתח, וגם כן הגדרתו המדויק אם ניתן במצבים שונים האם יש צורת הפתח או לא. ודבר שלישי, אם נרצה הבעיות הטכניות יותר בדיני עירוב של עירובי חצרות וכו'. אז הבעיות בעיקר בהגדרת רשות הרבים, אם נניח שאי אפשר להקיף רשות הרבים דרייתא, זה אחד הדרישה של רש"י של 600 ריבו. הבעיה השנייה זה באמת האם מפולש משל שער. ושלישית, הטענה של רשב"א ומאירי, שאמנם אולי אין לו תמיכה רחבה בראשונים, אבל היא מאוד מאוד סבירה, שבפלטיה הקירות לא מבדילות. אז יש שלושה בעיות בדין רשות הרבים. בעיה שנייה זה תהיה לגבי התקפות של צורת הפתח, לפי תוספות והרבה מבעלי תוספות שזה באמת זה בלתי מוגבל לפי, סליחה, ועוד דבר לגבי 60 ריבו שרק ציינתי, שאם אתה מתעקש על הפרטים שיהיו ממש 60 ריבו במובן מסוים זה מצמצם את הסבירות של קבלת שיטה הזאת להלכה. אם נשתמש באיזושהי הגדרה יותר רחבה זה צריך להם מה 60 ריבו, זה לא צריכים עוברים כל יום, רק צריכים נתיב התחבורה המרכזית ל-60 ריבו, אז אפשר, יש יותר מקום. אני חושב שהעמדה כזאת תהיה הרבה יותר סבירה. זה פחות יותר מה שמר פיינשטיין כתב על העירוב בברוקלין. אחר כך בצורת הפתח יש כמה בעיות. אחד לגבי הכיף, הרם סבור לכאור זה רק באומן רובו. יש בעיות אם רוצים להשתמש בחוטי חשמל קיימים, האם אפשר, האם זה נחשב לכאן על גביהם. לזה הוצע פתרון של גוד עסק על ידי עמוד שעומד ליד העמוד, שזה בסדר גם כן שתי הלחמוש מסיני ביחד, זה קצת זה לא לגמרי פשוט. לגבי גם כן בתחזוק של עירוב קיים, לפעמים יש בעיה כשהחוטים מקבלים איזשהו בטן, מה גודל הבטן שצריכים, מה החוזק של העמודים מצד, מהצד, ודברים דומים לזה. גם כן, האמת היא שפעם דיברתי עם רבי, יש גם כן אנשים שטוענים נגד צורת הפתח, כשזה על מקום שלא יכול להיות פתח, אם יש ידע טיל מתחת, זה קרה לי פעם בצבא, שתקינו עירוב, יש אחרונים שמתנגדים לזה, הוא אומר שאם לא ניתן לעבור, אז אי אפשר להגיד את זה כפתח. שאלה מה, קצת, יש פרדוקס מסוים, אבל יש גם כן בעיות עם זה, אם יש מקום שלא יכול להשתמש כפתח, אם זה מסולה, אם יש עיכובים אחרים, האם זה עדיין טוב בצורת הפתח. כן, זה לפי הרמב״ם. לפי הרמב״ם זה מאוד בעייתי, נכון. אז אם יש מקום, וזה גם כן מהווה פתרון, אנחנו פחות יותר סומכים על הבית הספר, שאפשר צורת הפתח להקיף את הכל. בערים מסוימות, בצפת או ירושלים, באנושות זה בוודאי כך. עכשיו יש גדר מסביב, אז צריכים לבדוק, אבל בהרבה מאוד מקומות יש זה תל המתלקט. היה סיפור במנהדן, האם יש תלמוד לקט, אין תלמוד לקט, איזשהו סיפור מציאותי, האם יש איזשהו חומה, איזשהו, זה מקף נהר, אם יש איזשהו חומה ליד הנהר שבנו או לא בנו, אם זה תלום מספיק, היה איזשהו סיפור, אני לא יודע איך זה, איך הבירו המציאותי נגמר בסוף. יש הערה כזאת מאוד מעניינת, האם כאילו בשביל שבת יש לי דיון רחב על זה, שאולי זה בבחינת מתעסק, אם אני סבור שמתעסק זה לא מעשה עבירה, אם מישהו חושב שיש איכות אז זה כאילו זה מספיק, אבל זה נחשב למעשה עבירה. אני חושב מאוד, טוב, רובכם כנראה, יש בגבייגר כזה שמתעסק, הוא בכלל לא מעשה עבירה, הוא דן בזה, הם צריכים להוכיח מישהו שעושה עבירה במתעסק. רובכם מאוד התנגד לזה, טוב, יש שם דיון בשמירת שבת, יש לו דיון, יש לו הערה גדולה, אז אפשר לפרוח, לא יודע, לא זוכר בלי כמו המסקנה שלו. הוא מעלה את זה כאפציה. אז בסוף דיברנו קצת על הבעיות היחודיות של עירוב חצרות ואיך פותרים אותם על ידי זכן. יש בעיה שמי שאינו מודל לעירוב, אולי יש אנשים שמתנגדים בתוקף לעירוב ואז הסתמכו על איזושהי סמכות העליונה בעיר, וזה או ראש העיר או איזשהו גורם בכבאות או במשטרה שיכול במקרים, לפחות במקרים מסוימים, שיהיה להם איזשהו דריסת רגע בכל מקום. אוקיי, בסדר.
אם אתה חד אפשרי, אם כן, מי
הגורם שלך? אני חושב שזה יותר קיים, והרבה גדולים פסקו בה, אבל זה בעייתי.
נתן?
נתן. אני אביא בוקר, זה היה מחכה בו.